רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הגדול והפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3, היום יום רביעי, י"ז אב תשפ"ד, 21 לאוגוסט 24. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור גידי הטכנאי. הערב אנו נדון בשאלה המיסטיקה בסוגריים הלא נודע ביהדות למתחילים, עם הרב דוקטור שרגא בר-און, שהוא ראש מרכז המחקר להגות יהודית וישראלית עכשווית במכון הרטמן ירושלים, מראשי בית המדרש לרבנות ישראלית, ומרצה לתלמוד ומחשבת ישראל במרכז האקדמי שלם בירושלים, ובימים אלו מרצה במסגרת התוכנית ציונות עכשיו במכון שלום הרטמן ירושלים, בשאלת הציונות והשלכותיה המעשיות בעת הזו. ולפני שנצא לדרך, נשמע את רבקה זוהר בשירה של דליה רביקוביץ על רבי עקיבא, שהיה אחד מהדמויות המרכזיות במיסטיקה היהודית.
רבי עקיבא איש צנוע, היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה סבוע עד שנתו הארבעים. ראתה אותו רחל ביתו של כלבה צבוע ראתה אותו רחל שהוא מעולה וצנוע אמרה לו רחל בחשאי קח אותי לאישה בתנאי שתקדי זמנך ללימוד התורה הקדושה רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרואים את עדרי כלבה סבוע עד שנתו הארבעים והיו גרים במתבן בגורן אחד לא ידוע זוג אחד פשוט ללא שם שהיה מעולה וצנוע ובבוקר היה מלקט הטבן מתוך שערה אמרה לו רחל תהיה אהובי גדול בתורה
הרב דוקטור שרגע בר-און, אתה איתנו?
אני איתך, בן.
יפה. אני עוד פעם שמח לארח אותך באולפן רדיו סול. נתחיל בשאלת הבהרה. תגדיר למאזינים מהי מיסטיקה וכאן אנו פוגשים בה לראשונה ביהדות.
הלוואי שזה היה פשוט. מיסטיקה שייכת לכל התחום הזה של המסתורין, בסדר? ביוון העתיקה היו מיסטריות, כן? היו אותם דברים שהם דברים מחוסים, שהתבטאו בעיקר בתקסים, שהיו תקסים סודיים עם מאפיינים פגנים כאלה ואחרים. ומשם הגיעה המיסטיקה אל המרחב כולו של תורת הסוד. זה מימד אחד של המיסטיקה. מימד השני של המיסטיקה קשור בהחלט הוא המימד של המיסט, כן? של הערפל. של המקומות האלה שמקומות לא לגמרי חדים ומוגדרים, כמו התשובה אם תרצה הקצת מתחמקת שלי, ולכן השאלה איפה מופיעה המיסטיקה, שהיא מילה לועזית, שמאפיינת תופעה דתית, איפה היא מופיעה ביהדות לראשונה, זו שאלה פתוחה. אנחנו מכירים את התחום שבמחקר ב-150 השנים האחרונות בעיקר, בעקבות מפעלו הגדול של גרשון שלום וקצת לפניו, ראו אותה בעיקר עם התפרצות הקבלה בימי הביניים, התגלות הקבלה אם תרצה. אבל, כמו שאתה שומע במילה הזאת שמסמנת את תחום המסתורין ביהדות, שמסמנת את המיסטיקה, קבלה, המקובלים אמרו, אנחנו קיבלנו את המסרים האלה, אנחנו נשענים על מסורת יהודית עתיקה. ואם אתה שואל אותי, צריך לתת להם אמון. ישנה מיסטיקה בתנ"ך, וישנה מיסטיקה בימי הביניים, ובימי הבית השני, וישנה מיסטיקה מוקדמת שנמצאת אפילו בספרות שהיא הספרות הרבנית, החזלית הקדומה, שבמשך שנים טענו שהיא לא מאוד מיסטית.
אז אתה, האם המיסטיקה קשורה לאל?
בוודאי שכתופעה דתית ברוב המובהק והמוחלט של הדתות המיסטיקה קשורה לאלים. כן, המיסטיקה, אם אתה שואל אותי מהי מיסטיקה יהודית, המיסטיקה היהודית היא הניסיון לטעום את אלוהים. זה בשונה מהדרך הרציונלית לדעת את אלוהים, להגיע לאלוהים, להגדיר את אלוהים. המיסטיקה מנסה לא באמצעים רציונליים, אלא באמצעים הבלתי רציונליים של האיכויות האנושיות, להיות קרובה ככל הניתן אל אלוהים. למסע הזה אנחנו קוראים המסע המיסטי, לדרך הזאת אנחנו קוראים הדרך המיסטית, הדרך של הוויה מיסטיקה, הדרך להגיע לאלוהים, לא דרך השכל, אלא דרך מה שהמקובלים אוהבים להגיד, הדרך שהיא עליונה ונעלית וחורגת מן השכל, כן, הם אומרים באיזשהו מקום, הם אומרים, מעמד ראשם, מעמד רגלנו, כן, במקום שבו הרציונליזם מסתיים, החשיבה הרציונלית מסתיימת, שם על הכתפיים של הענקים הרציונליים נעמדים המיסטיקאים, ומגיעים גבוה יותר, אל עולמות עליונים יותר, עולמות של השכל שעסוק במילים, אין דרך להגיע אליהם, ולכן חלק מהמיסטיקה היא הדרך שאומרת, בסופו של דבר אנחנו מגיעים למקום שבו לית אתר פנוי מיני מצד אחד, אין שום מקום שפנוי מנוכחותו של אלוהים, אבל מהצד השני, לית מחשבה תפיסה בי כלל, אלא מקום שבו המחשבה לא יכולה לתפוס שום דבר, המקום שבו נגמרות המילים.
אתה הקדמת בעצם את המאוחר, כאשר אני מבקש לדבר על הדרכים להתקרב רגשית לאל, אבל קודם לכן, שאנחנו נפתח אותם במהלך השיחה בינינו, אבל קודם לכן, בואו נשמע, האם קיימת סכנה בלימוד המיסטיקה?
כן, עכשיו זה מאוד מעניין. יש את הסכנה שהיא הסכנה הפשוטה, שהרציונליסטים שמזלזלים במיסטיקה, אני אומרים, מה, אתם רציניים? מקום מעמד ראשנו, המקום שאליו מגיע הראש שלנו, שם אתם מתחילים רק את העבודה? אתם הוזים, אתם חוזים, אתם ממציאים, אתם לא רציונליים, וחוסר הרציונליות היא יועץ רע מאוד. אז זה מה שיגידו הרציונליסטים על המיסטיקנים, ויהיו להם אגב שם טענות לא מבוטלות, כן? כי המיסטיקה יכולה להטעות, היא יכולה להוליך שולל, היא יכולה גם להיות, אגב להיות גם פתח לסכנות של ניצול. כן, אנחנו מכירים לצערנו הרבה מורי מיסטיקה גדולים שהפכו להיות גם נצלנים לא קטנים בשמה של אותה מיסטיקה. אבל הדבר המעניין לא פחות זה שהמיסטיקנים בעצמם יספרו סיפורי סכנה גדולה של המיסטיקה. המיסטיקה יכולה להוציא מן הדעת. המיסטיקה יכולה לגרום למוות למי שניגש אליה לא מתאים. המיסטיקה יכולה להוביל לכפירה. זה מה שתמון באגדה הזאת. אתה פתחת ברבי עקיבא, באגדה החזלית היפהפייה, שדליה רביקוביץ' שכתבה כשיר הנפלא הזה שאנחנו יודעים לשיר. רבי עקיבא הוא היחיד מבין חבורת המיסטיקנים הקדומה בעולמם של חזל, שנכנס לפרדס, נכנס אל הרקיעים העליוניים, נכנס בשלום ויצא בשלום. האחרים, אחד השתגע, אחד מת, אחד נכנס לפרדס והתחיל לקצץ בנטיות, התחיל לכפור, התחיל ממש להרוס את הפרדס.
כן, בן אבויה, קראו לו
אלישע בן אבויה.
אלישע בן אבויה, ברור, ידוע. אבל יש לי שאלה מקדימה. סינדרום ירושלים שבלבטח אתה מכיר אותו, או שמעת עליו, הוא חלק
מתוך... כשאני פוגש, מסתובב לי מתחת לאבנים הגדולות המאיימות, מתחת לשרידי בית מקדשנו. מי מאיתנו לא חווה לפחות קמצוץ של סינדרום ירושלים?
האם זה חלק מסכנות המיסטיקה?
אני חושב שבהחלט. אני חושב שהמקום שבו התודעה שלנו מניחה שישנם מרחבים קדושים, ובמרחבים האלה יש נוכחויות שהן נוכחויות שלא ניתן להשתלט עליהן באמצעות המחשבה הרציונלית, ולא ניתן להתנהל בהן על פי החוקים הרציונליים הרגילים. ואז כשאתה מגיע למקומות כאלה עם אינטנסיביות רגשית שכזאת, עם אינטנסיביות תודעתית שכזאת, אתה בהחלט עלול גם לאבד את זה. ואני נתקלתי לא אחד ולא שניים, אחד עם סינדרום ירושלים ושני עם סינדרום רחל אמנו, והשלישי עם סינדרום אלוהים בכבודו ובעצמו, נכון? אם אתה רוצה, בין סכנות המיסטיקה אנחנו מכירים היום את התופעה של משיחיות לגווניה, כן? שהיא גם כן סוג של גלגול של יומרות מיסטיות. אז זה בהחלט יכול להיות גם מסוכן.
אתה לבטח זוכר, אתה לבטח זוכר, בתחילת שנות ה-70 נדמה לי, היה אחד שניסה, סקוטי, צעיר, שניסה לשרוף את מסגד אל-אקצה. והוא טען בבית המשפט שיש לו סינדרום ירושלים, והפסיכולוגים אישרו את זה. אז לדעתך הוא קיבל את זה מהמיסטיקה היהודית?
אני לא חושב שאתה צריך להיות דווקא מיסטיקאי יהודי בשביל לחוות את החוויות האלה. אגב, אני לא זוכר, נכון? מאיר שלב בהתחלה של אסף כמדומני, יש לו את התיאור, תיאורים יפהפיים של
נכון,
סינדרומי נכון. ירושלים נכון. של אנשים.
הוא מדבר על איזה קפצה. ליצן שהוא חושב שהוא מלאך, מה שדומה, נכון. אני נזכר בסיפורי
נכון, משלם. אז הבחורצ'יק הזה שניסה להציט את אל-אקצה, אם אני זוכר, קראו לו מייקל, כן?
מייקל, מייקל.
כי הוא, אתה יודע, להיות מייקל זה להיות עולמות השמיינים האלה, נכון. והוא היה נוצרי, אתה אמרת סקוטי, אני חושב שהוא היה אוסטרלי, אבל בכל מקרה, אתה לא צריך, כן, המיסטיקה איננה תופעה שהיא תופעה ייחודית דווקא לעולם היהודי, ואני לא חושב שבמקרה הזה הוא הושפע מתוך המסורת היהודית, אבל אתה יודע שמסעות הצלב שאמורות להסתיים, אמורים היו להסתיים בהר הבית, הם היו אלימים ומסוכנים לא פחות. אז אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה סינדרום ירושלים כסוג של אקסטזה מיסטית, אז הנה דוגמה לסכנה מיסטית, ואתה יכול לקרוא לזה פשוט סכיזופרניה, אבל...
אז למדנו ממך שלמיסטיקה בכללותה יש סכנה.
המיסטיקה היא כמו, יש כאלה שמדמים אותה לאש. יש כאלה שמדמים אותה, ובצדק, לחשמל. כי המושג חשמל, אם אתה זוכר נכון, הוא לקוח מתוך מעשה המרכבה של הנביא יחזקאל. כן, אז יש לנו את המלאכים. וכמו חשמל, חשמל יכול להיות מסוכן ביותר. במיוחד למי שלא יודע לתעל אותו, להשתמש בו, להיחשף אליו נכון. וחשמל? חשמל יכול לתת את העם החיים, חשמל יכול להאיר את העולם, חשמל יכול לנווט את האנשים אל מחוזות היד שלהם. אז המיסטיקה היא גם מסוכנת, אבל היא מסוכנת בין השאר בגלל הפוטנציאל האנרגטי העצום שנמצא בתוך.
אז האם הילולות צדיקים קשורים למיסטיקה היהודית? ראה הילולת ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי, יש הילולת הרמב״ם, יש הילולת הרבי אבו חצר בקהיר, ישנם הילולות בשפע. הן קשורות למיסטיקה היהודית?
הן בוודאי קשורות קשר עדוק מאוד. אתה התחלת עם הילולת רבי שמעון בר יוחאי. והילולת רבי שמעון בר יוחאי, היא אולי הדגם המופתי ביותר של חגיגה מיסטית, בלג בעומר במירון. שם אנחנו מציינים את ההתוועדות של, לפי המסורת, המסורת שהתגלתה רק במאה ה-13 בספר הזוהר, אבל זו מסורת שמיוחסת לתנא, לתלמידו וחברו של רבי עקיבא שהשארת עליו, רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי, לפי המסורת המאוחרת, הוא מחבר ספר הזוהר, שלוקח את גוריו ואת תלמידיו למסעות מיסטיים ארוכים, והוא זה שנפרד מהם בעיד רבה, כן, במעמד הזה, כשהוא פשוט מחליט שנשמתו עוזבת את העולם הזה ועולה לגנזי מרומים, ותשים לב שבמקום להתאבל על מותם של צדיקים שכאלה, המיסטיקאים מניחים שצדיקים במותם קרואים חיים, ולכן אפילו כהנים עולים לקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, ולכן חוגגים את ההילולות האלה בכל מיני אופנים, חלקם יותר עממיות, כמו ההילולות הגדולו, ההילולה הגדולה הזאת במירון, חלקם הרבה יותר אליטיסטיות.
אז אם דיברת, אם הזכרת כבר את ספר הזוהר, תסביר לנו, למאזינים, מדוע ישנם חילוקי דעות, מתי ועל ידי מי הוא נכתב? ישנה דעה שהוא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, במאה הראשונה לצפירה, וישנה גם, או במאה השנייה לצפירה, וישנם גם דעות שזה נכתב על ידי משה דלאון ב-1280. מדוע אין הבנה ברורה מתי נכתב ספר הזוהר?
אז הנה, זה בדיוק כמו שאתה אמרת, ואני רמזתי לזה קודם. ספר הזוהר מתגלה במאה ה-13.
משה דהיינו דלאון, נכתב קודם וירד מהמרומים לעולם התחתון במאה ה-13?
זאת בהחלט אחת האפשרויות, אולי יותר תמורות בעיני מאזין מן הצד, אבל מקובל לגמרי על דעתם של מיסטיקאים. מיסטיקנים ימשיכו לספר על כתבים שיורדים מן המרומים ומתגלים גם בשלבים מאוד מאוד מאוחרים של ההיסטוריה. אבל לא זאת הטענה של משה דליאון. משה דליאון אומר, אני מצאתי כתב יד. מצאתי כתב יד גנוז, ואני מתחיל לפרסם אותו. והוא באמת מתחיל לפרסם אותו בספרד של שלהי המאה ה-13. והחוקרים, גם על תקופה, כן, אז כמובן, חלק מהחוקרים, אחרי ויכוחים שונים, אף אחד מהם לא חשב שרבי שמעון בר יוחאי חיבר אותו והוא באמת נגנז, מפני שיש עליו סימני איחור. הספר מיוחס לתנאים הקדומים, אבל הוא מדבר בשפה שהיא שפה שמנסה לחכות ארמית קדומה, אבל קל מאוד לראות מתוך ספר הזוהר שזה רק חיקוי מאוחר של הארמית, גם מבחינת הלשון, גם מבחינת התכנים. אנחנו יכולים לראות שאם רבי שמעון בר יוחאי כתב את הספר במאה השנייה או השלישית, כן, בשלהי ימי הבית השני, הרי שהוא כתב אותו ברוח קודש גמור, כי החיבור מתאים למאה ה-13. אז רוב החוקרים אמרו, משה דליאון זייף, ימציא, פרסם את ספר הזוהר. חלק אמרו, זה לא שהמקובלים בהכרח לא היו יכולים להסכים עם זה, שרבי שמעון בר יוחאי התגלגל בגלגול המודרני שלו, כן, מודרני נכון למאה ה-13, במשה דליאון. וחלק, כמו יהודה לידה,
והחוקר
הגדול של הזוהר אומר, הייתה פה חבורה שלמה. לא העבודה של משה דליאון, חבורת ספר הזוהר. ספר הזוהר התחבר על ידי אנשים רבים באותה תקופה.
פה אמרת דבר שאותי מקפיץ. האם אתה אומר שנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי נכנסה לנשמתו של משה דליאון ב-1280?
אני אומר ששום דבר מההנחות האלה לא זר למקובלים.
הכל יכול לקרות, הכל.
לא רק שהכל יכול לקרות, הכל קורה. הכל קורה כל הזמן. זה עולם שלם שהוא באמת מצייר מציאות אלטרנטיבית. מהבחינה הזאת, אם אתה מדבר על מיסטיקה כעל תורת הנסתר, יש תורת הנסתר כסוד, אסור לגלות. וגם זה, יש כתבים מיסטיים שאומרים שאסור לגלות אותם פשוט, או אסור ללמוד אותם לפני גיל מסוים, כי הם מסוכנים מדי בשביל אנשים צעירים.
כי אולי תשתגע.
יש מימד אחר של הסוד, מימד אחר של הסתר, וזה הסוד הפנימי של המציאות, מה שאתה לא באמת מצליח לראות, כן? מהבחינה הזאת זה מאוד מעניין, המפגש בין קונספציות מדעיות שמתארות לנו ישויות שאף אחד לא מצליח לראות אותן, נכון? הרי אף אחד לא יכול לראות אלקטרון, אף אחד לא יכול לראות קוונט, אבל יש בעולם ממדים כאלה שהמציאות שלנו בנויה עליהם ורומזת עליהם. המקובלים אומרים, ככה העולם עובד. העולם האמיתי הוא העולם הנסתר מן העין. זה העולם שרק אדם שחודר למהותם של דברים, או חורג מחוצניותם של דברים, יוכל יהיה לחשוף אותם ולגלות אותם.
אז נעבור לשלב הבא, שאולי גם הוא מיסטי. האם לדעתך האל, המלאכים, המשיח, תחיית המתים, השכינה, גן העדן, הם חלק מהמיסטיקה ביהדות? במילים אחרות, הם רעיונות מיסטיים לא ברורים דיו בלבד, והם אולי רק אידאה, דעה?
אני לא יודע בדיוק למה אתה מכוון כשאתה אומר שהם אולי רק אידאה, דעה. אני חושב שהמיסטיקה לא תופסת את עצמה כרק מיסטיקה, נכון? כל המושגים האלה שאתה תיארת הם מושגים שיהיו כאלה שיגידו שהם לא רק שייכים לעולם המיסטי, כן? משיח, אתה הזכרת קודם את הילולת הרמב״ם. הילולת הרמב״ם זה ממש פרדוקס מאוד מוזר ועמוק, כי הרמב״ם היה אולי גדול ההוגים הרציונליסטיים של ימי הביניים. יש כאלה שאומרים, כן, גרשום שלום אומר, שהקבלה הייתה תגובת נגד להגותו הרציונלית של רבי משה בן מימון. אבל תראה, רבי משה בן מימון עצמו היה לו בן מיסטיקאי, רבי אברהם בן הרמב״ם. הוא היה מיסטיקאי סופי, הוא הושפע מאוד מהמיסטיקה המוסלמית, והיו לו הרבה מאוד תרגילים רוחניים כאלה ואחרים. וכמו שאתה אמרת, היום פוקדים את קבר הרמב״ם בטבריה, ועושים שם הילולות וחגיגות מיסטיות מגוונים סוגים, מגוונים שונים. אז זאת האירוניה הגדולה של ההיסטוריה. אבל גם לרמב״ם יש משיח. בשביל הרמב״ם המשיח הוא פשוט המנהיג הפוליטי שמצליח לגאול את עם ישראל.
אבל לא, הרמב״ם לא רואה את המשיח כדמות שתביא בעתיד לבוא או תגאל את העם היהודי מצרותיו ותביא אותו למקום נחלתו.
אני לא בטוח. אם אתה קורא את הלכות מלכים של הרמב״ם, הוא מרחיב שם בענייני המשיח, והוא אומר כן, משיח, יש משיח לישראל. הוא רק אומר דבר כזה, הוא אומר, אין בין ימים אלו לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. הוא פוסק כמו המורה שמופיע בגמרה בשם שמואל. הוא אומר, ההבדל בין הימים האלה לבין ימות המשיח, זה לא הבדל של שינוי הטבע. זה הבדל של הצלחה פוליטית. עם ישראל יחזור, ומבחינת הרמב״ם, אילו היה מתעורר לתחייה, קם לתחייה, כאן ועכשיו, בוודאי היה אומר, וואי, הגיע המשיח, כן, הרצל, בן גוריון, אתם חיים בריבונות יהודית, אלו ימות המשיח. אז אין שם, במשיחיות, במודל המשיחי של הרמב״ם, אין יסוד מיסטי, לפחות לא יסוד מיסטי מאוד מוצק ועמוק. אותו הדבר אגב מבחינת תחיית המתים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאחד מיסודות האמונה זה להאמין בתחיית המתים, אבל לא מפרט על זה שום דבר. ומבחינת העולם הבא, הרמב״ם מאמין בעולם הבא. הוא אומר עולם הבא זה העולם של השכלים,
של
השכל, של התבונה, כן? גם אחרי מותך, אם אתה הגעת לתובנה, להכרה ולהפנמה ששניים ועוד שניים שווים ארבע, אז זה יישאר גם אחרי מותך נכון. בסדר? זה פירוש רציונלי מאוד לעולם הבא. אבל המקובלים, המקובלים אוהבים לחגוג. הם חוגגים בתיאורים מאוד מאוד ססגוניים את העידן המשיחי, והם יודעים לתאר אותו. לא רק שהם יודעים לתאר אותו, הם גם יודעים חלקם להתיימר, להיות בעצמם משיחים. אז היום אנחנו יודעים שהמשיחים האלה לא ממש הצליחו, כן? אחד, יש משיחים שאנחנו מזהים אותם ממש כמשיחי שקר, כן?
ברור.
כמו שלמה מולכו, כמו שבתאי צבי.
שבתאי צבי והממשיכו, איך קראו לו? שכחתי.
פרנק, יעקב פרנק.
יעקב פרנק.
נכון,
אבל משיחי שקר שמצאו איתה את הסביבה שלהם בשפל המדרגה והכניסו להם דעות משיחיות בראש, והנה הפכו למשיחים.
נכון, אבל מבחינת גרשום שלום למשל, החוקר הגדול המייסד של תחום המיסטיקה, הוא אומר, האנשים האלה, ואנחנו תלמידיו, מבחינות רבות צועדים בעקבותיו, גם אם חולקים עליו בכל מיני ממדים שונים ושונים, התופעות האלה הן ממש ממש חלק מהתופעות המיסטיות. אז יכול להיות, כן, ששלמה מולכו נכשל, ששבתאי צבי נכשל, אבל הנה אתה רואה את החבר'ה של הרבי מלובביץ', נכון? הם אומרים, אנחנו רוצים משיח ממש. משיח ממש, מנחם מנדל שניאורסון, הם רואים בו את המשיח הגואל.
מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. ככה הם שרים בשבת, בתחילת התפילה ובסופה.
בדיוק כך, וזה עוד גלגול אחד של התופעה המשיחית בתוך המיסטיקה. עכשיו, אני ואתה יכולים לשפוט את זה לגנאי, אני ואתה יכולים להגיד גם אלו משיחי שקר, ויחד עם זה, זה מאוד מאוד מעניין לחשוב על כך שללהט המשיחי הזה, הייתה תרומה מאוד מאוד גדולה בשימור האנרגיות הלאומיות של העם היהודי, בשימור תקוותיו, גם בימים מאוד 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 קשים, ויש רבים שאומרים גם בתחייתה של התנועה הלאומית הציונית. כן, אני אביא כתנא דמסייע, מישהו שאני שואל את עצמי מה הקשרים בינו לבין המיסטיקה, עד כמה הוא היה מיסטיקאי ועד כמה הוא היה רציונליסט. ראש ממשלתנו הראשון, דוד בן גוריון, שאמר שהציונות היא תנועה משיחית.
אם אתה מזכיר את בן גוריון, הוא באמת איש סתירות, אבל הוא ידע את הדרך. למרות שהגדיר את עצמו כאתאיסט, הוא ידע להרים את התנ"ך בוועדת פיל ששאלו אותו, אז איפה נולדת? הוא אומר בפלונסק. איפה זה פלונסק? פולין. אז מה אתה רוצה פה? הוא אומר, אתם רואים את התנ"ך. זה גם צוטט אצלכם בברית החדשה. פה ההבטחה שלנו, וזה הקושן. שאלו מה זה קושן, אמר זה בעצם הטאבו היה טורקי.
נכון. נכון, אז זה התרגיל היפה של... ועוד פעם, תשאל את עצמך, מיסטי או לא מיסטי, להצביע על התנ"ך ולהגיד, ספר הספרים של העם היהודי הוא הקושן על ארץ ישראל. אבל אתה אמרת שבן גוריון היה אתאיסט, בן גוריון חזר ואמר, אני לא אתאיסט, אני ספינוזיסט. ואז אתה, כן, הוא חזר ואמר, אני מאוד מאמין, אם יש משהו שברור לי שאני מאמין בו, אני מאמין בו באלוהים. אבל אני מאמין באלוהים של ספינוזה.
באלוהי הטבע.
נכון.
אבל לא ניכנס לספינוזה.
תפיסה מיסטית או תפיסה רציונלית? אני שואל אותך.
אז אם זה כל כך, המיסטיקה שאנחנו מדברים עליה, כל כך חדורה ביהדות, אז תסביר לנו מדוע העדה החרדית בארץ ובעולם אינה מתעסקת במיסטיקה היהודית, ומה הסכנות שהם רואים בזה?
קודם כל דיברנו על חלק מהסכנות, נכון?
כן, אבל, מה, אבל זה הסכנות שלא פוגעות בהם ישירות. אף אחד מהם לא יהפוך עם סינדרום ירושלים. הם רואים בזה סכנה נוספת.
אני ממש לא בטוח. אני, כן, בוא נגיד, בתי המשוגעים של ירושלים מלאים גם בחרדים עם סינדרומים.
חרדים חרדים או חרדים שהפכו התהפכו ושמו כיפה על ראשם?
לא, חרדים גמורים שהמופע של מה שאנחנו בתרבות המערבית מאפיינים כמצב קליני מבחינה פסיכיאטרית, הרבה מאוד פעמים הוא נושא אופי יהודי מיסטי מובהק.
אז כמה יש כאלה? כמה עשרות? כמה מאות?
אבל בוא נשים את זה בצד.
כן.
מה אני כן אגיד לך, זה שהחרדים לא מתעסקים במיסטיקה, לא מפני שהם מכחישים את המיסטיקה. לא מפני שהם מאמינים שהיא לא נכונה. אגב, בבתים רבים מאוד, יש את ספר הזוהר. אבל את ספר הזוהר הזה שיושב בבית כתורה שמגינה על הבית, הם לא יפתחו. לעומת זאת, ישנן קבוצות, הן גם כן קבוצות חרדיות, חרדים מזרחים או חרדים אשכנזים. תכף נדבר על המופע היותר אשכנזי של המיסטיקה בזמננו, אבל המופע המזרחי מוכר לנו מאוד מישיבות המקובלים לגווניהם, כמו בית אל ברובע היהודי, הרב כדורי שראש ממשלתנו לחש לו באוזן.
הם אינם יהודים.
כן, שהחילונים שכחו מה זה להיות יהודים. הרב כדורי היה באופן מאוד מאוד מובהק זקן המקובלים של ארץ ישראל. אני לא יודע אם הוא היה באמת זקן, אבל הוא היה מאוד מאוד חכם. כן, זה איש מאוד מאוד חשוב, וכמוהו רבים אחרים, כך שישנה הנהגה, כן, אחד מחוקרי המיסטיקה הגדולים קורא לזה כבר מימי הביניים, אליטה משנית. כן, אך בחברה החרדית יש ראשי ישיבות, גם הם יכולים להיות לפעמים מיסטיקנים. כן, הגאון רבי אליהו, הגרא, היו לו גם חיבורים מיסטיים. כן, הוא כתב גם פרשנות על ספר הזוהר. אחד הספרים, אולי אני אגיד אפילו יותר מזה, בסדר? כאילו כשאתה מדבר עכשיו על כל הסיפור הזה של עולם הישיבות והערך של תלמוד תורה, שנות ספר שנקרא נפש החיים, גם אותו רב חיים מוולוז'ין, זה ספר המוסר הכי הכי נפוץ בישיבות החרדיות. בספר הזה ישנם מוטיבים מיסטיים מובהקים, וזאת אולי המוטיב המיסטי המובהק ביותר ביהדות, הוא המיסטיקה של תלמוד תורה.
אבל החרדים לומדים, החרדים קוראים בו, לומדים ממנו או מתעלמים ממנו?
את הספר הזה כן, הם לומדים, כי יש בו רק בעצם את המסקנה המסוימת, שהיא, אם אתה תלמד תורה, אתה תתחבר לאלוהים. בסדר? זה היסוד המיסטי של התרבות הליטאית. עכשיו בוא נלך, כן, האשכנזית הליטאית. עכשיו בוא נלך לאשכנזים החסידים. כל עולם החסידות הוא גלגול מודרני של הקבלה ושל המיסטיקה היהודית. כל חצרות החסידים, כן, כשהולכים אל הרבי, קוראים לו אדמור, כן, אדוננו, מורנו ורבנו. הוא הצדיק שמחבר בין שמיים לארץ. אתה תבוא פעם להדלקת נרות, ואני ממליץ לכל מאזין לפחות, אבל גם למאזינות מוזמנות, אם כי זו חוויה הרבה פחות סימפטית להיות בעזרת אנשים, כאשר בחצרות החרדים מתכנסים, חצרות החסידים מתכנסים להדלקת נרות חנוכה, או לסדר ט"ו בשבט, ומחכים לאדמור, לצדיק, שיעשה כוונות וייחודים, כדי שהדלקת הנרות תוריד שפע מן העולם העליון לעולם התחתון.
יפה.
ובאים אליו בשביל לקבל ברכות וסגולות של בני חי ומזוני. מה זה אם לא מיסטיקה בכל הרמות של המיסטיקה?
אז אני מבקש, אתה עכשיו אמרת על מילה שפע, וממש חיכיתי לדבר על זה. הרב דוקטור שרגא בר-און, מהו השפע שאדם או האדמור הזה מבקש להוריד מהאל, ואיך זה בעצם מתבצע בשטח? ואני אולי אקדים את תשובתך ואומר, באחד התזות אומרים שצריכים להיות דבקים באל, אתה צריך לדבוק בו.
גם כמו, זה יסוד מיסטי כמובן, גם
כן,
זה רעיון.
כמו שאומרים, והדביקים באדוני אלוהיכם, ואתם הדביקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אבל איך נדבקים? ואז באה השאלה, מה צריך לעשות האדם הצדיק האדמור, כדי שיעלה קצת מעלה למרומים בחזיונו, וידבק לאל, ויקבל את אותו שפע, שאתה עכשיו תסביר לנו למאזינים מהו.
אז הנה, תראה, זה כל כך יפה. כבר בשאלה שלך העברת לנו קורס שלם, שאפשר היה לדבר עליו במשך שנה שלמה, לפחות, על שאלת השפע במיסטיקה. אז הנה, הצלחת למשוך פה שפע רב. אולי נחזור ליסודות, שהם היסודות של הקבלה, בסדר? של אותה קבלה ימי ביניים. קבלה ימי ביניים היא אומרת, העולם הזה שלנו הוא עולם חומרי תחתון, שעטוף בהרבה מאוד עולמות עליונים. וישנה מערכת, מערכת ההצלה, שהתחילה באינסוף. ומי האינסוף הלא מוגדר שיש בו הכל, לאט לאט הלך, הלכה והתהוותה המציאות שלנו. איך היא התהוותה? היא התהוותה במדרגות. מדרגות האלה קוראים ספירות. כן? ממש כמו מספר. ספר, מספר וסיפור, לפי חיבור, כמו ספר יצירה, שהוא ספר, ספר קדום מאוד, של המיסטיקה היהודית. אבל בקבלה מדברים על 10 ספירות. ובמערכת הזאת של 10 הספירות, שהיא מערכת, הייתי, אפשר לדמיין, לדמות אותה אולי לצנרת, כן? שמגיעה מדוד המים החמים, זה הדוד של הגבורה, של יסוד האש, של יסוד הדין, והיסוד, והצד השני של המים הקרים, בסדר? של מידת החסד, של מידת הרחמים, שיורדת בלי חשבון, והם משתלבים גם באיזשהו שלב, הצנרת הזאת משתלבת ומוציאה גם מים פושרים דרך הקו האמצעי, שהוא קו שמשלב בין המידות האלה לבין המידות האלה, ואז מספרים לנו סיפור על בריאת העולם. איך נוצר העולם? הוא לאט לאט התהווה מהאינסוף, ומהאינסוף הזה התחיל לרדת שפע, שבסופו של דבר, אחרי 10 דרגות שכאלה, 10 הספירות, הוא הגיע לספירה האחרונה שנקראת מלכות, ומשם הוא מגיע אלינו.
אבל מה זה השפע הזה? תגדיר למגזינים מהו השפע.
השפע הזה, אפשר לדמות אותו אם אתה רוצה לאור. בסדר? אפשר לדמות אותו לאור החמה, לאור השמש. הרי אנחנו רואים עכשיו, כן, את האורות לפעמים שבאים מכוכבים רחוקים רחוקים, כן, אנחנו רואים אותם באיחור של שנים על גבי שנים. אפשר לראות בשפע, כן, הרי אף אחד לא יודע להגדיר בדיוק מהו השפע, אבל השפע הזה זה דבר טוב. זה הדבר שבא מאלוהים.
מה
לא
עולה?
הברכה.
מה
זה
עולה?
האור. והאור הזה מחלחל לאט לאט, אגב הוא נעשה יותר ויותר אחור, אבל הוא עדיין מחזיק מעמד כאור גם כשהוא מגיע אל העולם שלנו. רק אם תיתן לי להשלים את זה, אז אני אגיד לך גם איך מושכים את השפע הזה. בסדר? השפע הזה, אתה
אולי
שומע...
אולי קודם נשאל, אשאל או יקבל את חוות דעתך, מי עולה מעלה? החציו של הגוף העליון או חציה של הנשמה שעולה למעלה לאל ולא מתנתקת מגוף האדם, והיא מושכת את השפע מטה? מי מביניהם?
אז זאת שאלה, וזאת השאלה, וזה חלק מהדרמה. אולי בהקשר הזה, אני באמת אחזור לשאלה של איך המשיכה, כי זה באמת מאוד מאוד קשור למה שאתה אומר. כן, מצד אחד יש מנגנון שהוא מנגנון של ירידה של האורות מן האינסוף עד לעולם שלנו. מהצד השני, בתוך הצנרת הזאת יכולות להיות סתימות. דברים מתקלקלים שם. נוצרים מתחים, נוצרים קרעים. ועכשיו, תפקידו של המקובל ותפקידו של הצדיק, זה לתקן את המערכת הזאת. איך הוא מתקן אותה? הוא מתקן אותה באחת משני אופנים שאולי קשור לשאלה ששאלת. כן? הוא יכול לתקן אותה באופן ישיר שכזה, כן? על ידי עלייה רוחנית אל המרומים ופתיחת השערים האלה לתווך. כך עושים למשל כשמתפללים, כן? או כשיש עליית נשמה, זה מושג מיסטי מאוד מאוד ידוע. אבל ישנה דרך אחרת שמלמדים המקובלים, והדרך הזאת היא פשוט קיום מצוות. בראשם תלמוד תורה, אבל כל מצווה ומצווה. את זה חידש אחד מגדולי המיסטיקנים שנקרא הארי. הארי, כן, האלוהי,
כן, כן, במאה ה-16
בצפת.
בצפת.
בקבלת צפת הוא אמר, תשמעו, מה שקרה זה שאלוהים צמצם את עצמו מן העולם, וכך הוא יכול היה לברוא עולם. בתוך העולם הזה היו אורות, האורות האלה נכנסו לתוך כלים, הכלים האלה התנפצו, אפשר לראות בזה את ההתמודדות עם בעיית הרוע והקושי בעולם, ועכשיו תפקידם של המקובלים זה לעשות תיקון. הנה עוד מושג שמקבל משמעות חדשה ועוצמתית ביותר במיסטיקה היהודית. איך עושים את התיקון הזה? איך מחזירים את האורות לכלים? איך מסדרים מחדש את העולם? באמצעות תורה ומצוות. ולכן מקובלים, תלמידי הארי, יש להם כל מיני נוסחאות וכל מיני כוונות על איך עושים את המצוות האלה. אז לפעמים, כמו שאמרת, הנשמה עולה, ובמיוחד אצל צדיקים, יש ממש תיאורים כאלה, איך הנשמה פתאום מתנתקת לו מהגוף, והוא מפרקס, הנשמה עולה, הנשמה חוזרת, הוא מוטל כמת, הנשמה חוזרת, הוא חוזר לחיים, והוא מספר מה קרה בעליונים ואיך הוא גילה כל מיני סודות. ולפעמים הוא בדרך כלל פשוט על ידי הקפדה על תורה ומצוות לפי הכוונות הנכונות. שם כך, תראה איזה מהפכני הרעיון הזה, כך בני אדם משפיעים על האלוהות. האלוהות מקולקלת, בני אדם מתקנים אותה, וכך מאפשרים לשפע לרדת אל העולם שלנו.
הרמב״ם מאוד לא קיבל את התזה הזאת,
משום
שהוא אמר, האל עומד בפני עצמו ולא קשור לאדם. אבל זה משהו אחר.
נכון, ותלמידיו וממשיכיו של הרמב״ם בזו לזה עוד יותר, נכון? וגם לחסידות ולצדיקות החסידית. אין המחלוקת הגדולה מאוד בין העולם הליטאי לבין אותם צדיקים חסידים, הייתה על השאלה, בין השאר, על השאלות האלה. רגע, צריך בכלל צדיק בין אלוהים לבין אדם פשוט? לא. בתפילה, כל אחד מאיתנו עומד לפני אלוהים ואומר לו, ברוך אתה. וכל אחד מאיתנו מבקש מאלוהים, או שהוא עונה לנו, או שהוא לא עונה לנו.
ואיך אמר, ואיך
לא
אמר,
לא מלא פה שום תפקיד.
ואיך אמר ישעיהו לייבוביץ', הקדוש ברוך הוא איננו קופת חולים, והוא גם לא עובד, הוא גם לא עובד בחברת חשמל.
לא עובד בשבילכם, נכון.
הוא לא עובד.
נכון, ואיך אמר הרב שח? הרב שח אמר לחבדניקי, זאת הדת הכי קרובה ליהדות.
נמשיך אולי בשאלה, המשכה של אותה שאלה. האם יש יחסי גומלין ושפע בין האדם למערכת האלוהית?
אז הנה, אמרנו, נכון? לרעיון הזה, כן, קורא, שוב, משה אידל העמיד אותו ממש במרכז האסכולה הקבלית המרכזית, הוא קורא לזה תיאורגיה, כן? מה זה אומר? זה אומר שאני, בן האדם, אני היצור שפועל על האלוהים, שפועל על האלוהות. איך אני עושה את זה? באמצעות קיום התורה והמצוות שעליה אנחנו דיברנו. עכשיו, איך אני מצליח לעשות את זה? פה כמובן נכנס הפירוש הקבלי המאוד מאוד מעניין למושג צלם האלוהים.
צלם.
כן. ואם אדם עשוי בצלם אלוהים ולאדם יש נשמה והנשמה הזאת היא חלק אלוה ממעל, הרי שהזיקה בין בני אדם לבין אלוהים נעשית הרבה הרבה יותר אמיצה והדוקה. וגם פה כמובן זוהי פרשנות שהיא פרשנות מיוחדת ונועזת ביותר של המיסטיקאים לרעיונות הגדולים האלה. ו בהקשר הזה, אפרופו היתרונות והחסרונות של המיסטיקה, למיסטיקה הייתה השפעה אדירה על התנועות ההומניסטיות בגלל רעיונות שכאלה, כן? תיקח את פיקו דה לה מירנדולה, הוא ממש למד ממלומדים עבריים את היסודות הקבליים המיסטיים, ואפשר בהחלט לראות אצלו וברנסנס אצל אלמנו ואצל גיבורים שונים אחרים שהשתמשו ברעיונות האלה, כן, שנראים לנו לפעמים מאוד מאוד רוחניים, מאוד ספיריטואליים, לפעמים אפילו חצי הזייתיים, כן, מיסטיים.
האם לדעתך,
אבל יש להם גם השפעה חיובית מאוד מאוד גדולה על תולדות המערב.
האם לדעתך לצלם, הרי בוא נזכיר, אומר האל למישהו שמסובב אותם, כי הוא מדבר בלשון רבים, נעשה אדם בצלמנו בדמותינו. אבל נעזוב רגע מי ישב לידו. השאלה שלי אליך, האם לצלם יש קשר למזל כפי שיש מודל נועה אפלטוני, שחושב שיש לזה?
למזל מבחינה אסטרולוגית?
למזל שעוזר לאדם. ישנה סברה שאומרת שלאדם יש כפיל. הכפיל הוא יושב במרומים, ויש לו מזל, והוא מכוון את האדם. וכל הרעיון הזה, אם אני זוכר טוב, הוא רעיון נאו-אפלטוני. מה יש לך לומר לנו על זה?
אז קודם כל הוא בהחלט רעיון אפלטוני ונאו-אפלטוני, ואולי גם במידה מסוימת אפשר למצוא לו אפילו טיפה עדים ביהדות הקדומה. אבל זהו בהחלט רעיון שהוא גם רעיון קבלי. הוא מופיע גם בספרי הקבלה השונים, כולל בספר הזוהר. וכאן אולי צריך לדבר על שני מישורים של קבלה. כן? יש קבלה שאנחנו קוראים לה קבלה תיאוסופית, שמתארת לנו את חוכמת האל. כן? היא מספרת לנו איך העולם בנוי. היא מדריכה אותנו לראות את הצד הנסתר שבמציאות ולהתנהל לפי, ואז תחשוב רגע על הרעיון הזה, כן? מצד אחד יש זיקה בין המזל לבין האדם, אבל בעולם הקבלה, אגב גם בעולם הנאו-אפלטוני עצמו שהשפיע לא מעט על הקבלה, וגם פה יכולה להיות התערות הדלאלה והתערות הדלטטה, כן? יכולה להיות התעוררות שמגיעה מלמעלה מהמזל ומשפיעה על האדם, ויכולה להיות התעוררות שמגיעה מהאדם ומשפיעה על המזל, כן? ישראל, אומרת הסוגיה במסכת שבת, אין מזל לישראל, כן? אז המקובלים חגיגו גם את היסודות האלה, ואפשר לומר במידה רבה מאוד פיתחו אותם, כן? ההתנהגות של בני אדם לפעמים היא יונקת ממזלם, ובאמת יש להם כפיל שלפעמים מפעיל אותנו כמו מריונטה, אבל לפעמים זה נעשה הפוך, והיכולת שלנו לפעול באופן חופשי יכולה להפעיל את בן דמותנו האיזומורפי, כן, בעל הדמות הזהה לנו שנמצא במרומים, כן, אנחנו משנים את המזל, אולי משנים את המזל דרך הקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה יסוד אחד. הקבלה השנייה, הזרם השני בקבלה, הוא זרם קבלה מעשית. זרם הקבלה המעשית הוא מה שמאוד לוקח אותנו לעולמות של המאגיה. ושם אתה תראה שמנסים ממש להפעיל, לכאורה בכוח, כן, כמעין מדע, את האלוהים, את המזלות, כדי להשפיע על בני אדם. כל העולם הזה של קמאות, שגם הוא שייך מאוד למיסטיקה, ויהיו מיסטיקאים שמאוד התנגדו לקבלה המעשית, ויהיו מקובלים שיעסקו בקבלה המעשית.
ולשאלה אחת לפני האחרונה, כי זמננו התקצר, ואתה מרתק אותי בתשובות שלך, השאלה היא, האם יש לאדם כפיל, לפי המיסטיקה, בצורת צל, דהיינו צילו של האדם עצמו הוא הצל, ובמידה והצל מתקצר, הרי עליו להבין שימיו מתקצרים. מה תוכל לומר לנו במשפטים קצרים על המחשבה הזאת? שיש לאדם כפיל, שהכפיל מנהל את האדם עצמו.
רגע, אבל אתה אומר, על הכפיל שמנהל את האדם, או האדם שמנהל את הכפיל שלו, על זה כבר דיברנו, נכון? כן. ואמרנו, אפשר לפרש את זה לאור הקבלה היותר תיאורטית, הקבלה התיאוסופית, ואפשר לפרש את זה באופן מגי לאור הקבלה המעשית. אבל אז יש מימד נוסף, וגם הוא מימד עשיר וחגיגי, הוא המימד הפולקלורי, כן? המימד של תורת העם, כן? של העממיות. ומהבחינה הזאת, בתוך הידע עם שלנו, בתוך הפולקלור היהודי, יש המון המון יסודות קבליים, שלפעמים מופיעים בספרים החשובים ביותר של הקבלה, כמו ספר הזוהר, ושם בהחלט, כן, באושענא רבה, בחלק מהמקומות, היה סוג של טקס. זה שהיו יוצאים מתחת לירח בלילה ורואים. אם יש לך צל, אתה תחיה בשנה הבאה. אם אין לך צל, עבד צלך, נגזרת,
או הצל התקצר, כי הרי אתה מבין שימיך התקצרו.
כן, אז אלו אמונות עממיות. אני כן יכול להגיד לך שאם בן אדם, קצת אתה יודע, נעשה כסוף, אז הצל שלו מתקצר, וגם סטטיסטית הסיכוי שלו להמשיך לחיות לאורך ימים ושנים.
ולקראת סיום, מה תרצה הרב דוקטור שרגא בר-און שהמאזינים יזכרו משיחותינו?
היי, קודם כל, שהתרבות היהודית היא תרבות מעניינת ומגוונת, והתרבות הזאת נוצרת על ידי אנשים, והיא משקפת את עולם הממשות והדמיון של כולנו. ולכן אני אומר, תיזהרו מהמיסטיקה, אבל אל תפחדו מהמיסטיקה. בסדר? זאת אומרת, תבואו, תלמדו, תתרשמו, תיזהרו ותבקרו, ותראו מהם היסודות שמתאים לכם לקחת, ומהם היסודות שלהם אתם בזים או מבחינות אחרות אדישים לגבי. ובכך או כך או כך, העולם הזה הוא בעיניי עולם מרתק, ואני מאמין באופן אישי שאפשר ליהנות מאוד מהחשמל הזה, לקבל ממנו הרבה אנרגיות והרבה מאוד הדרכות טובות לחיים רוחניים וטובים יותר, מצד שני, להיזהר מאוד לא להכניס את הידיים לחשמל, ובטח לא לנצל את החשמל בשביל לנצל ולפגוע באנשים אחרים, כמו בכל חוכמה אנושית שבעולם.
תודה לך הרב דוקטור שרגא בר-און על שיחתנו המרתקת, ואנחנו כבר, רדיו סול כבר מזמין אותך לשיחה הבאה, שאנחנו נתאם את הגשתה. תודה לך.
תודה רבה לך, בן. תענוג. כל טוב.
החל מיום חמישי הבא, 29 לאוגוסט 24, בין 6 ל-7 בערב, אגיש ברדיו סול יחד עם חברי גדעון גרייף, תוכנית חדשה שתיקרא הפרשיות שהסעירו את המדינה. ונתחיל עם פרשיית חטיפתו של הילד יוסה לשוחמאחר מבית סבו בישראל ועד לניו יורק. הפרסה תכלול דמויות פיקנטיות מאוד. נפיץ את המידע ברשתות החברתיות, תצטרפו אלינו, יהיה מעניין. ולפני שניפרד, אנחנו נשמע את השיר לראות את האור מפי אפרת גושן, שיר שהרב דוקטור הרב דוקטור בר-און הוא זה שבחר אותם. ועד אז המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית גידי הטכנאי וממני העורך והתחקירן והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום, ותיזהרו מהמיסטיקות למיניהם.
כי ראיתי את ערכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי מתחתיי והרוח קרה ונואשת הקפיאה אותי הכבידה עליי ולרגע יכולתי לגוע בקצה הכאב האפור ורציתי לעלות גבוה לראות עצמתי עיניי, אטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי.
חלבון. חדש, דנונה פרו קראנץ' עם פצפוצים מואשרים בחלבון.